שלום לכולם. היום נדבר בעיקר על דרכו של הרב שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעניין שעומד גם היום פתאום על הפרק, מדי פעם זה עולה מחדש, האם צריך להישמע לפקודות שהן סותרות את התורה. ויש בזה בלבול הרבה פעמים, כיוון שיש רבנים מסוימים שכתבו ואמרו שבהחלט אסור לסרב לשום דבר, ואם גם זה בניגוד לדת התורה, במיוחד בענייני פינוי יישובים, צריך לציית לדבר הזה. אני רואה, יש לפני, אני לא רוצה להגיד שמות, לא נגיד פה שום שמות, אבל יש לפני פה אחד החשובים, מראשי ישיבה, מראשי מכינה, אנחנו נמלא כל פקודה. או רב אחר, רב של איזשהו יישוב, כותב הסירוב פקודה, כותב חייל שקיבל, או שוטר שקיבל פקודה לפנות יישוב, חייל צריך למלא פקודה. כמובן, אם אומרים לו לחלל שבת, סתם ככה לא ישמע. אבל מה הסברה בדבר הזה? מכיוון שזה לא פקודה ישירה לחייל, זה פקודה של המדינה. לא הבנתי בדיוק את החילוק הזה, כשאנחנו הרי למדנו, לא היום התחלנו את המערכת השיעורים הזאת, וראינו שכל דבר שהוא נגד דין דרבנן וכל וחומר נגד דין דאורייתא, וכל וחומר בנו של כל וחומר בעניין פינוי יישובים, שזה אנטי המצווה החשובה ביותר בתורה ששקולה כנגד כל המצוות, מצוות יישוב ארץ ישראל, אז עם כל הכאב אדם לא יכול למלא דבר כזה. עכשיו בואו נסתכל רגע אחד וכמה חשוב לדעת ולהסתכל, כשרב גדול כמו רב אברום שפירא אמר משהו, אז צריכים לראות את הדברים שלו בכל המקומות, לא באיזה קטע אחד או פסקה אחת, אלא בכל המערכת של הדברים שלו, של הפרסומים שלו בעניין הזה, ואז אפשר לדעת מה באמת השיטה האמיתית שלו, כנגד מה הדברים אמורים. אני קורא לכם פה, במספר 17, מאמר שנמצא מודפס בתכונים חלק ד' של הרב יעקב אריאל, שיחיה ויאריך ימים ושנים. הוא מדבר על הפינוי של חבל ימית. אתם יודעים שצערנו הרב, חוץ מהעצם איסור הפינוי של שטחים בארץ ישראל, הפקודה לפנות וההיערות לקראת הפינוי הייתה בשבת. כך פקד אז בזמנו אריאל שרום בתחפושתו החדשה, שצריך בשבת לעשות את המצור הזה. אז כתוב במאמר הזה בתחום ד', בין השאר כתוב ככה. המצור, מספר 17, המצור על סיני בשבת לא היה מוצדק לכל הדעות. לא היה כל נימוק של פיקוח נפש שלא סבא את דיחוי. אפשר היה להטיל את המצור גם ביום אחר. חייל שקיבל פקודה בעצם יום השבת לחללה, על מנת להטיל מצור על יישובי ישראל בסיני, ידע שאין כאן כל חשש מוצדק של פיקוח נפש. זה היה עליו לסרב למלא את הפקודה, כי זה היה בשבת. לעומת זאת, אני קורא 18. פקודה הניתנת לחלל שבת בתנאים אחרים, כשהחייל אינו יודע אם יש הכרח אובייקטיבי לחלל את השבת, קודם כל צריך לברר באמת, לפעמים זה סתם איזה אימון, איזה קריזה של המפקד. אם הוא ברר וזה באמת רציני, אז צריכים לשמור, ודאי. בשעת חירום, אומר הרב אריאל 19, בכוננות גבוהה או ספק רציני למצבים כאלו, יש לחלל את השבת ללא כל היסוס. כן, זה כמו חולה שיש בו סכנה. עכשיו נעבור לפינוי עצמו, מספר 20. חיילים שלא ישלימו עם החלטת הממשלה להרוס את חבל ימית ולגרש את תושביו היהודיים, היו חייבים למלא פקודה, משום שגם לדעתם הממשלה לכל היותר טעתה בשיקוליה, אולם לא התכוונה לעבור עבירה. זה היה שיקול לא נכון, אלא סברה שבכך היא מביאה תועדת לעם ישראל ולארץ ישראל. היא גם לא ידעה מהם גבולות ארץ ישראל לפי התורה, וחשבה לתומה שמותר לעקור יישובים ישראליים מחבל ימית לטובת הסכם שלום. טוב, אז אנחנו עכשיו מודים את הדברים האלה בשיעורים האלה, שזה נגד התורה. אמנם הממשלה לא שקלה לצערנו את צעדיה מתוך שיקולים של תורה, אך עובדה שהיו רבנים שהתירו את הדבר. הגדרה זו של עמדת הממשלה, זאת אומרת שהממשלה הזאת היא בעצם שוגגת, היא לא ידעה וכדומה. שמעתי מפי מורי ורבי הגאון רבי אברהם שפירא שליטא, כיום הרב הראשי לישראל, כי ביקורו בימית בשעת המצור, למרות שדעתו האישית הייתה שמסירת סיני למצרים היא עבירה חמורה. עם זאת היה ידוע שחייל שביקש להשתחרר מהשתתפות בעקירה יישובי סיני, מטעמי מצפון נענה בחיוב. מה אנחנו לומדים? אנחנו רואים רק את המאמר הזה ולא מקומות אחרים שהרב שפירא דיבר עליהם, שהרב שפירא היה בעד אפשרות לפנות את חבל ימית, אף על פי שזה נגד התורה, אבל הממשלה היא שוגגת, היא לא למדה גם שיעורים בבית אל על מבולות ארץ ישראל, אז היא שוגגת, אז לכן מה? פשטות, כאילו בשם הרב שפירא, שצריך לקיים את הפקודה הזאת. אנחנו היינו גם כן בימית, והיינו גם בפגישה הזאת עם הרב שפירא. לא שמענו את הדברים האלה מפיו, יכול להיות שהוא אמר את זה באיזשהו מקום. אבל בואו נראה את האמת. אחרי שהרב שפירא הפסיק את הכהונתו כרב ראשי בשנת תשנ"ג, אתם רואים פה יש מכתב מספר 21. הנושא הזה עלה ברבנות הראשית, בדיון ברבנות הראשית בשנת תשנ"ד, כ"ג ניסן תשנ"ד. ואז מישהו מחברי הרבנות הראשית או כמה מהם ציטטו את המאמר הזה של הרב אריאל בתחומים. אמרו, מה אתם רוצים? הרב הראשי לשעבר אמר שאפשר לפנות יישובים. כתוב במאמר. אז הרב שפירא כתב מכתב לרבנות הראשית לישראל. כיוון שהמכתב הזה לא היה כתוב בתחומים, אז אני מקריא לכם פה חלק מהמכתב הזה. תראו 21. לכבוד הרבנים הגאונים, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל שליטה, ובראשם הרבנים הראשיים לישראל שליטה, הראוני מה שכתוב היום בעיתון הצופה, מספר 21 אני קורא, שכמה מחברי מועצת הרבנות הראשית מצטטים מאמרו של הרב יעקב אריאל בתחומין ד' בעניין נסיגה מימית, ושכביכול במאמר זה מצטט את הגר"א שפירא כמי ששולל בכל מקרה סירוב פקודה של צה"ל. כך משמע מהמאמר, באמת מהמאמר. אז כותב הרב ככה, 22, עיינתי במאמר הנ"ל, ושם כתוב שבשמי, שהגדרתי את הממשלה דאז, שאינה מתכוונת לעבור עבירה, אלא טעתה בשיקוליה. כן, אני באמת נכון, אני אמרתי, הממשלה היא טעתה בשיקוליה. הגדרה זו נראית נכונה. אולם המסקנה שנמצאת שם, שעל כן החיילים רשאים למלא פקודה, אינה אלא של כותב המאמר. זה נכון, זה יכול להיות דעתו של הרב אריאל, זה לא דעתי. מסקנה אינה מובנת. הוא אומר, איך אתה מסיק מסקנה מזה שאני אומר שהממשלה היא לא מזידה, היא שוגגת, היא לא למדה גבולות ארץ ישראל? איך אתה מסיק מזה שאני אומר שכבר מותר לפנות? המסקנה אינה מובנת. איך דבר שהוא מעשה איסור, נעשה היתר בגלל שהממשלה סברה שזה היתר? אתה אומר שזה איסור. הממשלה סברה שזה היתר. והיא נתנה פקודה לפנות. וזה אתה יודע בעצמך שזה איסור. אחריות הסברה זו, היא של דעת, כותב המאמר בלבד, לא שלי. לא, לא כתב זאת בשמי. היא אומרת, תדקדק טוב בתוך המאמר, תראה, שהוא אומר שהוא שמע מהרב הראשי לישראל בביקורו בימית, את ההגדרה הזאת על הממשלה, נכון? אבל המסקנה שההוא כותב שם במאמר שלו, שלכן אפשר לפנות, או שצריך אולי לפנות, וצריך לא לסרב פקודה, זה לא המסקנה שלי. נוסף לכך ירוני מפי ספר שיצא ליאור על ידי ישיבת ימית בשנת תשמ"ה, בו פורסם המאמר הנ"ל, ושם השמיטו איזה קטע, לא משנה. אני ממשיך מספר 24. לא מיני, אתם רואים בסוף כתוב ככה, הרב שפירא פסק כביכול להלכה שמותר שאסור לסרב פקודה, לא מיני ולא מקצתי. כך הוא כתב, רב אברום כותב מכתב, לרבנות הראשית לישראל. ואז בואו נסתכל גם במקומות אחרים מה הייתה דעתו האמיתית של רב אברום בעניין הזה. שבוע שעבר היה יורצת של הרב גורן. הרב גורן, יש לו, וגם כבר אותו ציטטנו כבר באחד השיעורים הקודמים, באופן תקיף ביותר הוא אומר שחייבים לא למלא פקודה שהיא נגד איסור דאורייתא וגם איסור דרבנן. ולכן גם אם פוגדים על מישהו לפנות יישוב, פוגדים על מישהו לפנות מחנה צבאי, הוא צריך לא לקיים את הפקודה הזאת. אם יושב בית סוהר, אז זה לא נורא, זה בסך הכל זה בית סוהר יהודי, יש שם אוכל והכל, זה לא כל כך דבר שאי אפשר לעמוד בו. אז על כל פנים, זה כך פסק הרב גורן. וכמו שהיום מאיימים כל הזמן להעמיד לדין את מי שאומר את הדברים האלה. גם אז, אימו להעמיד לדין את הרב גורן בעניין הזה. ואז כותב פה רב אברום, מכתב מאוד חשוב, יסודי, בכל העניינים האלה. אני רוצה להגיד לכם פה בסוגריים, לפני כשנתיים בערך, אז חבר'ה מהיישוב היהודי בחברון תפסו איזשהו בית, קראו למערת המכפלה, והצבא, זה היה בערב שבת, מתוך ידיעה שהשבת בשבת, בדרך כלל שבת לא יפנה. אז הצבא פקד לפנות את המקום הזה בשבת, והיו שם חיילי ישיבת הסדר מסוימת, והם הלכו ועשו את זה בשבת, הם נסו בשבת כדי לפנות את היישוב. זה ממש פיקוח נפש, אם יהודים יהיו שם עוד שעתיים עד מוצאי שבת, בבית הזה שהם כבשו כביכול מהערבי. מאיפה זה נובע הדבר הנורא הזה? לנסוע בשבת, לפנות יישוב, או לפנות בית יהודי, ולחלל ביסורים דהורייטה וביסורים דרבנן את השבת על הנושא הזה. זה בא בגלל שיש כמה וכמה אנשים, וזה עוד נדבר בפעם הבאה, מי יכול לפסוק בכלל בעניינים כאלה, יסודיים, חשובים של כלל ישראל, שלקחו על עצמם, על כתפם, את האפשרות לפסוק פסקים כאלה, ואז בהחלט החיילים, אולי זה אחד מרבותיהם, לרב רבי שלם אמר ככה, הלכו וחיללו שבת. ציטטתי פה בעבר את המכתב המפורסם של הרב גוילמן לרב נריה, שהוא כותב שעשרות פעמים הצבא פקדו על כל מיני דברים בשבת וסרבו, וזה התקבל בכלל גם בבית המשפט אחר כך. לא מחללים שבת, כשזה דבר לא ביטחוני, זה ביטחוני שאנשים לא ישבו שם עד מוצאי שבת. אבל הבלבול נופע מהעובדה הזאת, הנה אתם רואים גם פה, תכף תראו מה אומר רב אברום על הדבר הזה. אני קורא שבע. לאור הידיעות שיש כוונה לתבוע את הרב שלמה גורן שליטה למשפט על חוות דעת הלכתית שנתן בעניין פינוי חלק מארץ ישראל, הנני להביע בזה מחאה בשמי ובשם ציבור הרבנים למען כבוד התורה. מספר 8. לאור ההלכה באמונת אומן על כל יהודי נאמן וקשרי, שהתורה היא מעל כל דבר הקיים בעולם, וכל בעיה נבחנת של ההלכה, של ההלכה בתורת ישראל. במשקפיים של ההלכה. מי שאינו מאמין בזה, אין לו אמונה יהודית, כי הם חיינו וערך ימינו. זה כבר דיברנו אחד השיעורים הקודמים. רב אברום בכמה מוכיח הוכחות, הוכחות מאוד מאוד יפות מהדבר הזה, שהתורה מביעה דעתה גם בדברים שהם מדיניים. 9. בזכותו, זכותו ואף חובתו של רב בישראל, המוסמך להורות הוראה בישראל, לפסוק למעשה לכל שאליו מהי דעת ההלכה בכל נושא שהוא נשאל עליו. ולחוות דעת ההלכה על כל חוק ותקנה איזה שהיא, אם היא תואמת גם דעת ההלכה. חובתו של כל יהודי שומר תורה להימנע מכל פעולה שהיא אסורה לפי ההלכה, גם כשהפעולה היא נדרשת מכוח חוק או צו ממשלתי. וכשם שיש מושג של פקודה שהיא בעליל בניגוד למוסר, היום יש פקודה כזאת. לפעמים זה שאסור להרביץ לערבים, גם כן זה לא יודע בדיוק מה זה מושג. אבל בכל אופן יש דבר כזה, אם חייל מקבל פקודה, להרוג או לא, אפילו רק לפצוע או להרביץ מכות לאדם שנקרא אצלהם חף בפשע, אז הוא לא צריך לשמוע את הפקודה הזו. כשם שיש מושג של פקודה שהיא בעליל בניגוד למוסר, כך לא פחות מזה יש מושג של פקודה שהיא בעליל בניגוד לדין תורה. זה צריך לדעת, לא דווקא חילול שבת. חילול שבת זה כבר גם מעוגן בחוקת מטכ"ל, שאסור לפקד פקודות לחלל שבת, נכון? אצלנו כל פינוי של כל יישוב זה כמו חילול שבת. לא פחות מחילול שבת. אני ממשיך על ה-10. לפי ההלכה חיוב על כל אדם של אדם מישראל לקיים את מצוות התורה היא מעל לכל חובותיו כלפי גופים אזרחיים כלשהם, ואפילו כלפי השיבוד האזרחי הרגיל לציווי ממשלה. כך נאמר ברמב"ם הלכות מלכים, אם גזר המלך לבטל מצווה אין שומעים לו. המלך הזה שם היה דוד המלך, כמו שאתם זוכרים בשיעורים הראשונים של המחזור הזה. ודוד הסכים לדבר הזה. שלח שם את המפקד לגייס חיילים תוך 3 ימים, והוא לא עשה את הדבר הזה כי הם למדו תורה, והוא דחה את הגיוס לכמה זמן. וגם דוד המלך חשש בוודאי שכל סירוב פקודה סתם זה יכול לערער את הצבא וכדומה. אבל דוד המלך ידע שכשאדם עושה דבר, או שיש פקודה בניגוד לדעת תורה, או אפילו לבטל מצוות תעשה, שזה בשבי אל תעשה, שהוא דחה את הגיוס הזה של החיילים האלה בכמה וכמה שעות, בניגוד לדעתו של המלך, אז המלך מודה לו, בוודאי. תלוי מי זה המלך תמיד. 11. נבואר בחז"ל שחכמים אמרו לנבוכדנצר, אם למיסים וארנונות מלך אתה וצריך לקיים רצונך, אבל אם לתורה ומצוות אתה והכלב שווים. המקור לדבר הזה נמצא פה בצד ימין למעלה במספר אחד, זה מדרש תנחומה לפרשת בעלותך. אומר המדרש ככה, אחד אני קורא, יכול אם יאמר לך המלך אבות עבודה זרה תשמע לו? תלמוד לומר, ירא את השם בני ומלך. גם אתה וגם המלך צריכים לשמוע על קודש השם. שכן מצינו בנבוכדנצר שאמר לחנניה מישאל ועזריה לעבוד עבודה זרה ולא שמעו לו. אלא אמרו לו, ללאח לא איתנה פלחין, וצלם דאב עדי הקימות, לא נסגוד, אנחנו לא נסגוד לצלם שאתה הקמת. אז נבוכדנצר שאל אותם קושייה. אמר להם נבוכדנצר, אבל אתם לא זוכרים שכתוב אצלכם בתורה, הוא אמר את זה גם לשלושת הילדים הנכבדים האלה שהיו שם אצלה בתוך המחנה שלו, שדרך, מישך, עבד ניגו, תצטקלו שם בדניאל. אז הוא אמר להם, אמר לכם הקדוש ברוך הוא שתהיו שמים למלכות, כל מה שהיא אומר לכם, דינה דמלכות הדינה, כך שאל נבוכדנצר קושייה, יחתם את חוכם. שנאמר, אני פי מלך שמור. אמר לו, אתה מלך עלינו למיסים וארנוניות. וזה אנחנו שומעים, אתה עושה מיסים, אתה אומר איזה מהירות מותר לנסוע באוטו, כל הדברים האלה אנחנו בהחלט שומעים למלך. גם לצאת למלחמה אנחנו שומעים למלך, כן. אבל לא לעבוד עבודה זרה. בעניין זה, את וכלבה שווים. אם אתה מפקד עלינו לעבוד עבודה זרה, אתה והכלב שווים. זה אומץ אדיר של החבר'ה האלה, ילדים צעירים, לומר ככה בפרצוף של נבוכדנצר, אבל זאת המציאות. זה מה שמביא, נצטט פה רב אברום במספר 11, אני חוזר לשם. אם לתורה ומצוות, אתה והכלב שווים. חס ושלום, אין מדמים שלטון יהודי לשלטון נוכרי. וכל שכן לקרוא להם כלב או פודל. פה הוא רומז למשהו שהיה בעבר. מישהו מראשי הממשלה אמר על מישהו אחר שהוא פודל של מישהו. אז זה לא יפה להגיד פודל, אלא שר בממשלה. אבל אני גם לא אומר באמת את הדבר הזה כלפי שלטון יהודי. יש להתבטא בדרך כבוד וחשיבות. אבל דברי חז"ל אלו יסודם הוא שאין להישמע לשום הוראה ממשלתית שבעליל בניגוד לתורה. כל זה חלק מאיסורי האמונה היהודית, ואיסור זה שגור ומשורש בעם היהודי, הוא שהחזיק את קיום האומה היהודית במשך אלפי שנות הגלות הקשה והחשובה, והחשוכה. ניסיון להעמיד רב, מספר 13, במשפט על שהורה דעתו בתורה, היא פגיעה נוראה בתורה, ועלולה להצית אש ומחלוקת קשה, שכולנו מבקשים להימנע ממנה. מעולם לא הסכימו רבנים בגלל לחצים להימנע מלומר ולגלות דעת תורה שלהם, ולתת הוראות של תורה לכל בעיה הלכתית שהיא, ולא יפחידו אותם באיומים בכל שכן, בבתי סוהר, כל מיני דברים כאלה, לשנות את דעתם. ואז הוא מצטט פה, ים של שלמה. אני אגיד לך מה הרקע של הים של שלמה בבבא קמא. הים של שלמה מספר על הגמרא שאומרת שם בבבא קמא, בפרק רביעי, שהמלכות שלחה שני סרגיוטים, לגשש מה אומרת התורה על כל מיני דברים. הגוי שלח שני שליחים לגשש מה התורה אומרת על כל מיני דברים. אז המלך שלח, אז מלמדים אותם תורה. הגיעו לגמרא הזאת שכתוב ששור של ישראל שנגח שור של גוי פטור, ושור של גוי שנגח שור של ישראל משלם נזק שלם. אז שני החבר'ה האלה שבאו לרגל פה ולשמוע מה שאומרת התורה, הם אמרו, תראו, אתם, אני אפשר שאתם לימדתם אותנו את ההלכה הזאת, אנחנו למלך לא נספר את זה. הם מאוד אהדו כבר את היהדות, אחרי שלמדו קצת באיזו ישיבה שם. אמרו, את זה אני לא אספר למלך, אם הוא ישמע את זה, הוא ירוג אתכם. אז שואל ים של שלמה, למה הם לא שינו את הנקודה הזאת? אלו זה היה פיקוח נפש. ואתם צריכים לספר לו גם את הפרט הזה, ששור של ישראל, מתי הוא כבר נוגח, ומתי נוגע. אומר הים של שלמה, תגידו, שנגיד, שניהם חייבים. תסלפו קצת את ההלכה הזאת, זה לא כל כך נורא, זה בסך הכל שני גויים שלומדים הלכה ורוצים למסור את זה למלך. אומר הים של שלמה, תדע לך, לשנות אות אחת בתורה, יהרג ואל יעבור. נכון, זה בסיכון, אבל כך אומרת התורה. ואנחנו לא נשנה את התורה, אפילו אם יכפו עלינו ברצח, בהריגה. לשנות, אני זוכר שפעם אחת הייתי עם עוד אחד מראשי הישיבה, אצל הרב הוטנר, זכר צדיק לברכה. ובתוך הדברים דיברנו על איסור לפנות שטחים בארץ ישראל. אז הוא אמר לנו, מה אתם צריכים לחפש? לא תכונם, לא ישבו בארציך, והרזותים אחרי לצמיתות, מצוות עשה דלית של הרמב"ן. תביאו את הים של שלמה הזה. ותגידו שמי שחושב או מי שכותב שאפשר לפנות איזה יישוב או איזה מחנה צבאי או איזה קרוון בארץ ישראל, שזה מותר, תגידו לו שזה נגד התורה. ואנחנו אומרים את הדבר הזה ונגיד את זה עוד הפעם, כי זה כתוב בתורה, וככה אני נמסור את נפשנו לדבר הזה. אני אמשיך הלאה, זה מה שכותב כנראה בבום 14. הוא כתב, הים של שלמה בבבא קמא פרק ד' עוד ט', דאסור לשנות דברי תורה אף כי הסכנה, וחייב למסור עצמו עליה. שמע מיני שמחויבים אנו למסור על קידוש השם. אם חס ושלום ישנה את הדין, הוא ככופר בתורת משה. גם הרבנות הראשית לישראל מיום הקמתה לא היססה מעולם לפרסם דעתה נגד החלטות השלטון, כשזה נגע בדין תורה. גם בעניין ארץ ישראל החליטה כמה פעמים שעל פי ההלכה אסור למסור שום חלק מארץ ישראל לידי גויים. ופעם הוגשה התביעה בבג"ץ כנגדה, ושוב בוטל על ידי העותר עצמו בהכרה שזה תפקידה של הרבנים, לפסוק הלכות למעשה לפי דין תורה, והם חייבים לגלות דעתם ברבים. כל זה כתבתי גם בשם הרבה רבנים בארץ אשר ביקשו כרב ראשי לשעבר למחות ברבים על חילול כבוד התורה באיומים על רבנים שמוסרים חוות דעת הלכתית. כן. התרגום השבעים לא סילף שום הלכה. התרגום השבעים, הוא כתב במקום הר נבט, אז הוא כתב ארוכת הרגליים. זה לא שינה שום הלכה. מה שאני כפה, דורשים מאיתנו לשנות את ההלכה. דורשים מאיתנו לחלל שבת על כביכול מצוות לשמוע בכל הממשלה. זה ודאי דבר שהוא אסור, אין מה לדבר. לא, אני רוצה במאמר מוסגר לומר ככה. איך מתנגדים לדבר הזה? זה באמת, כל דבר צריך להיעשות על פי הדרכה מדויקת של הרבנים, כמו שהיה אצלנו בימית. כשהיינו בימית, ישבנו עם רב אברום שפירא לילה שלם, כבר סיפרתי לכם את זה, וקבענו שם כללים, מה כן מותר לעשות כדי להתנגד ומה אסור, לא מרימים ידיים על חיילים, קל וחומר שלא יורים, ולא זוכים, לא יודע, צמיגים בוערים. יש דברים שמותר לעשות, בוודאי באופן פסיבי, כמו שאנחנו עשינו, לצערנו הרב, פעם שנייה גם אותו דבר בגוש קטיף. באופן פסיבי מסוים, בשום אופן לא נתת להיכנס, להתבצר, לא יודע, אני לא נכנס אפילו לפרטים, אני קורא שאף פעם לא יצטרכו את זה יותר. אבל באופן עקרוני, בוודאי לשמוע חס ושלום, או לכתוב דבר כזה, מה שכותב פה איזה ראש מכינה אחד, אנחנו נקיים כל פקודה, זה פשוט. ומה שהוא התכוון פה, שיש הרבה רבנים שחתמו על הדבר הזה, אז כבר בפעם שעברה הבאתי לכם רשימה גדולה של רבנים, בראש החותמים היה הרב זלמן מלמד בעניין הזה, ועכשיו בואו נסתכל פה מה כתוב ב-25. תשובה לשואלים בעניין פינוי חלקים בארץ ישראל, בהמשך לפסקים שניתנו בזמנו על ידי מועצת הרבנות הראשית, ועוד רבנים, בעניין איסור פינוי חלקים מארץ ישראל, ישע והגולם, נשאלנו, האם מותר להשתתף ולעזור בפינוי מחנה צבאי או מתקן צבאי הנמצא באזור המאוכלס על ידי ערבים בשטחי ארץ ישראל? לפנות איזשהו בסיס. א', אנו קובעים שיש איסור תורה לפנות מחנות צהל ולהעביר את המקום לרשות גויים. היות ויש בזה ביטול מצוות עשה, איזה מצוות עשה? של כיבוש ארץ ישראל. וגם סכנת נפשות וסכנה לקיום המדינה. תראו, זה מאוד מדויק, הקרוז הזה. רוב הטיעונים שאנחנו טוענים היום, או שיש כאלה שטוענים היום, נגד כל מיני דברים, כמו נגד פינוי שטחים וכדומה, או בעד פינוי שטחים, הכל מוסב על הדבר הזה של פיקוח נפש. אם אנחנו לא נפנה ולא נעשה שלום, אז יזרקו עלינו פצמרים מגוש קטיף, או סליחה, מעזה. אם אנחנו לא נפנה ככה וככה, אז יהיה לנו עימות היום עם, נגיד, עם סוריה, שיש לה, לא יודע, כך וכך, אלפי טילים שהם מכוונים למדינת ישראל. הכל, כל הזמן בשטח הביטחוני. כולל גם שר הביטחון של היום. הוא אומר, מותר לפנות את החרמון. למה? החרמון זה עיניים של המדינה, מי שהיה בחרמון, אז הוא רואה את כל סוריה, חלק מסוריה, פרוס תחת רגלינו. אנשים מסרו את נפשם על המקום הזה, ועשרות חיילים נהרגו על הכיבוש ועל הגנה במקום הזה. אבל הוא אומר, למה? זה העיניים של המדינה. בסדר, אנחנו נעלה למעלה. היום יש לנו צפלין כזה, שאתה יכול לראות אותו לפעמים. עולה 50 מיליון דולר אחד כזה. הוא קולט את כל התמונות, הוא קולט את כל המשדרים. לא צריך עיניים של המדינה באופן פיזי. כי הכל מתחיל מהצד הביטחוני. גם הצד הביטחוני הוא חשבון, זה נכון. אבל זה חשבון משני. קודם כל, החרמון הוא חלק ממדינת ישראל. החרמון הוא אפילו לא מרכז מדינת ישראל, הוא דרום מדינת ישראל. אז אנחנו משם לא נזוז. גם אם יהיה לנו שלום נהדר עם כל האויבים מסביב, את כל הטילים הם יזרקו לים והכל יהיה בסדר, הם יהפכו לצדיקים. כתוב עליו שישמעאל, הרמב"ן אומר שבסוף יום הצדיק גמור. הזרע שלו, כמו שהיום, אז בדיוק אנחנו מכירים אותם היום. אבל באופן כללי, זה צריך להיות הדבר היסודי. זה לא יכול להיות שאנחנו נעבור משהו על דין תורה. ומספר 27, בזה תמיד, רב אברהם תמיד סיפר, הוא היה אומר את זה לשמעון פרס, כשרצו, כשפינו פה את רמאללה. אתם יודעים שבעבר הלא כל כך רחוק, אנחנו נסענו לבית אל דרך רמאללה, בלי שום בעיה. ואז פינו את רמאללה, ואז רב אברהם באופן מבוהל הלך לשמעון פרס, אני לא זוכר מה שהוא היה, בדיוק איזה שר הוא היה אז באותה תקופה. ואמר לו, מה זאת אומרת, איפה שצהל נמצא, שם אנחנו מגינים על ירושלים. אם רמאללה לא תהיה בידינו, אז ירושלים תפוצץ. אז הוא אמר, לא, לא, אנחנו נסגר, הערבים מבטיחים שהכל יהיה בסדר, לא נורא, אנחנו יכולים לפנות את רמאללה, וכו' וכו'. זה מה שאומר כאן רב אברהם, מספר 27. פשוט שבשטח שצהל נמצא בשולט, שם מתקיימת המצווה של יישוב ארץ ישראל, כפי שכתב הרמב"ן, הכוללת גם לחופשה ולא לעזבה ביעזולתנו מן האומות. ומשטח שצהל נסוג, יש שם עול הגויים, והרי זה בכלל ביטול מצוות עשה הנעל. בנוסף לכך יש בזה כיום משום סיכון נפשות לישראל. נוסף לזה יש גם סיכון נפשות, וגם סכנה לקיום המדינה, ויש בזה עניין שלא תעמוד לדבריך. גם במחנה צבאי קבוע, הוא עצמו יישוב לכל דבר. והכירתו והזיבתו ביד גויים, הרי בכלל הכירת יישוב ארץ הארץ ואסור לפי הדין. על כן במענה לשאלה ברור ופשוט שאסור לכל יהודי לקחת חלק בכל מעשה של סיוע לפינוי יישוב. אמרו טוב, אז לא המעגל הראשון, המעגל השני, השלישי, הרביעי. כל סיוע זה איסור דאורייתא. מחנה ומתקן, כפי שנפסק בהלכות מלכים והרמב״ם, שגם אם המלך ציווה לעבור על דברי תורה, אין שומעים לו. ועכשיו בסוף יש גם עצה טובה. רבי תמיד היה אומר שכל יש לנו מצוות, מצוות עשה. יש לנו לאווים, חוץ מה שזה מצווה דאורייתא, זה גם עצה טובה. זה בעצם כתוב מפורש ברמב״ם, בהלכות טומאה וטהרה. אז הרמב״ם בסוף אומר, כל המצוות הן עצות טובות. אז עכשיו הוא רוצה לייעץ עצה טובה לצהל. אף פעם לא העמיד הצבא את חייליו בפני מצב בו נאלצו לפעול נגד מצפונם הדתי, המוסרי או הלאומי. אנו קוראים לממשלה ונהגת צבא לא להעמיד את החיילים במצב בו עליהם להתלבט בנאמנותם לערכים עליהם בנוי אורח חייהם לבין פקודות הצבא. אנו פונים לממשלה שלא תיתן לפילוג האומה. בראש הרבנים שניסחו את הפסק עומד מרן הגר"א שפירא, עם הרב דב ליאור, הרב נחום רבינוביץ', הרב חיים דרוקמן, הרב אליעזר ולדמן, הרב זלמן מלמד, דני שיור ועוד, והצטרף לדעתם מורנו ורבנו הרב נריה זצ"ל. בפעם הבאה נפרד את זה יותר קצת, את הקרוזים האלה שישנם בידינו, גם אל הרב אליהו, בשלב אחר, בשלב מסוים חתם על הדבר הזה. ובאמת צריך לדעת, שכשיש לנו פסק הלכה כזה מפורש, מפי גדולי האומה, כמו רב אברום, כמו הרב אליהו, כמו הרב גורן, יש היררכיה בתוך הרבנים בישראל. לא כל רב של, אפילו שיהיה רב של יישוב, או שיהיה רב של או רב צבאי, או משהו כזה, יכול לפסוק דברים שהם נוגעים לכל כלל ישראל. יש בזה היררכיה. יש גדולי הדור הראשונים, אני אוכל לכם את זה גם בפעם הבאה מכל, מתוך ההלכה, שהם בדברים כאלה כלליים יכולים לפסוק הלכות. הרב של יישוב, או רב של ישיבה, או רב אחר, שהוא לא בדרגה הגדולה הזאת של השורה הראשונה של גדולי הדור, יכול לפסוק בכל הדברים של הלכות שבת, והדברים אחרים שמפרשים במשנה ברורה, ואנשים לא יודעים את זה וכדומה. בוודאי, כל הפרטים האלה, זה תפקידו של המורה דאתרא, אין בזה ספק. אבל בעניינים כאלה יסודיים, שהם כלולים במצב של איזון בין הנאמנות המוחלטת שיש לנו באופן כללי לפקודות הצבא ולמדינה, לבין ההלכה, בעניינים האלה ההיררכיה היא נמצאת ביד השורה הראשונה של גדולי הדור. אז נכון, תגידו לי, יש גם גדולי הדור אחרים, בסדר. כמו שאנחנו חושבים את הרבנים שלנו לגדולי הדור, וב-99.9% כל הרבנים הגדולים, השורה הראשונה חושבת אותו דבר, כי כולם מאמינים באורח חיים ובחושי משפט, ופוסקים לפי התורה וכו' וכו', ויש נקודות מסוימות שיש בהן מחלוקות. אבל כמו שאנחנו נשמעים לרבנים שלנו, מגדולי הדור שלנו, בעניינים האלה, אז גם בעניינים האלה, חוץ מזה, גם אחרים, שלפעמים באמת חושבים אולי אחרת, רבנים אחרים, מחוגים אחרים וכדומה, גם אצלהם צריך תמיד לבדוק מה שהם בדיוק אומרים. אנחנו נדבר פה בסדרה קטנה של שיעורים על דברי הרב עובדיה יוסף, שיחיה ויאריך ימים ושנים, וחושבים שהרב עובדיה הוא בעד כל מיני, אנחנו נראה, נלמד את הדברים האלה מתוך הדברים. זה צריכים ללמוד כמו כל דבר שלומדים בתורה. כמו שאתם רואים פה, מי שלא ראה את הכתב יד הזה של רב אברום, אז מה הוא חושב? הוא קורא רק תחומין, תחומין זה באמת חוברת מאוד חשובה, אחד החוברות החשובות, אתה קורא תחומין, אתה חושב, נו, אז רב אברום מספר. אתה לא קורא את הדברים אחרים, אתה לא רואה את המכלול הכתוב, ואתה לא רואה את הדברים, פה זכינו שהוא בעצמו הסביר את מה שהוא אמר. אבל גם שלא זכינו, זה צריך להיות, לראות את כל הדברים של אנשים גדולים כאלה בכל המצבים. דרך אגב, גם מרן הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הוא אמר לנו תמיד הדרכה, הוא גם כתב את זה, שללמוד את דברי הרב, אבא שלו, מרן הרב זצ"ל, אי אפשר להבין אותם לאשורם עד שאתה לא קורא את הדברים שלו בכל המקומות. הוא תמיד היה אומר, דברי תורה עשירים במקום אחד, הוא לא רוצה להגיד עניים במקום אחר, אבל הוא אמר, דברי תורה עשירים במקום אחד. תלמד את כל הדברים שהוא אומר או שהוא כותב, את כל המכלול, ואז תבין את דעתו האמיתית של האדם הזה. לפעמים בהזדמנות מסוימת הוא כתב איזה סגנון כזה, ואחר כך הוא כתב סגנון אחר, וזה אותו אדם, זה אין לנו שני ישעיהו או שני ירמיהו. יש לנו רב ראשי אחד, רב שקוראים לו הרב אברהם יצחק הכהן. תבדוק את הדברים שלו בכל המקומות. אני אביא לכם דוגמה, דווקא חשובה מאוד בעניין הזה. כולם מצטטים תמיד את מרן הרב זצ"ל, שהוא אמר לאהוב את כולם ולאהוב את הגויים. לא מזמן ראיתי מאמר גדול על הדבר הזה, שהרב קוק אהב את כל העולם ואת כל הזה, וזה נכון. באמת, באמת, לעתיד לבוא, כתוב שיהיה שלום בין יעקב ועשיו. כן, ככה זה יהיה בעתיד. גר זאב עם כבש, נו, מה אתם רוצים עוד? גר זאב עם כבש ונמר עם דיר בץ, ונער קטון נוהג בה. הבעיה היא העיתוי. היום עוד לא הגענו למצב הזה. אני אספר לכם סיפור קטן. כשרב אברום היה רב ראשי, אז פעם הוא כינס ראשי ישיבות הסדר ורמים בישיבות הסדר, ברבנות הראשית בהיכל שלמה, ושם קם רב אחד, שהיום כבר שינה את דעתו, ברוך השם, ראש ישיבה אחד חשוב, והוא אמר, מה זאת אומרת, אם זורקים אבנים, אז איך צהל יורה על מי שזורק אבנים? אז צהל ירה, היום כבר יורים רק לפקושי יורים, אבל אז איך, מה זה דבר, איך לפעמים גם הורגים ילדים שזורקים אבנים וכדומה? מה זאת אומרת, צריך להיות לאהוב את כולם, ולהיות טוב עם כולם, וככה לעשות דבר כזה, אכזריות כזאת, חס וחליל. כתוב, וגר זאב עם כבש, נעבר עם זה. בתוך, הייתי קצת חצוף, אמרתי, קמתי ואמרתי, תשמע, אני אתמול הייתי בגן הריות, וראיתי שהכניסו כבש לזאב, והזאב טרף את הכבש. אז אמרתי לו, כתוב, וגר זאב עם כבש, ונאמר, בני, דיר בץ, איך זה. אומר, תשמע, זה יהיה לעתיד לבוא. בינתיים אני עכשיו אוכל את הכבש. זאת המציאות. צריך לדעת לא כל דבר שאנחנו רואים, ותכף אני קצת ארחיב את הדוגמה הזאת שאני אמרתי לכם, זה כבר ריאלי היום. אם אתה ככה תתנהג בצורה כזאת, אז אתה תוך כמה ימים אתה לא תישאר בארץ ישראל בכלל. זאת המציאות. יגיע הזמן כזה, בהחלט. באחד המקומות שהרב כותב, יש באחת האגרות כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אז הרב מביא ברב חיים ויטל, שזה עולה גם על גויים. ואז רב ציודה בצד, כותב הערה. עיין, מה שאומרים בשם רב חיים ויטל, בפרקי אבות שם, במשנה הזאת, חביב אדם שנברא בצלם. אתה פותח שם. כי אתה קורא את הרב רק באיגרת הזאת, הרב אמר לאהוב את... שם רב חיים ויטל כותב, א', מדובר פה רק על גויים צדיקים, 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 וגם עוד לא עכשיו. כך כותב רב חיים ויטל בעצמו. אז לא בכל מקום הרב יכול לכתוב את כל המקורות. אתה תסתכל במה שכתוב שמה, ותבין מה שכאן כתוב. אז בהחלט יהיה מצב כזה. אתה פותח, לפני כמה זמן פתחתי איזשהו בגץ, שהופיע שם שופט דתי אחד, לא רוצה להגיד לשמוע. והוא שם באיזה דיון לפסול רשימות, רשימה מסוימת לכנסת. לא חשוב, בתוך הדברים. אז הוא כותב, מה זאת אומרת? הרשימה הזאת, היה רשימה של הרב מאיר כהנא, השם ייקום דמו. לפסול אותה לכנסת. אז אתם יודעים שרב ציון בזמנו אמר שרב כהנא צריך להיות בכנסת? לא שאני מזדהה, כך כותב רב ציון. אני לא שאני מזדהה עם דעתו וכדומה, אבל אם אתם נותנים לערבים קיצוניים, אז למה שלא תיתנו גם ליהודי לדבר משהו על במת הכנסת? אבל נעזוב את זה עכשיו בצד. אז בהקשר לדבר הזה, כותב אותו שופט, שהוא רוצה לפסול את הרשימה הזאת, שהרשימה הזאת היא נגד התורה. מה זאת אומרת? כתוב שצריכים לאהוב את הגרים. אז מה אתם, מה זה עיקר הרשימה הזאת? מה זה שונאים פה את הערבים? הם גרי תושב? הוא יהודי בן תורה, למד, למד אפילו בשבת חברון פעם, בזמנו. אז איך אתה כותב דבר כזה? איך אתה, זה פשוט, יש לפעמים, גם בציבור שלנו, אנשי תורה, לא שמים לב כל כך למה שהם אומרים. זה נובע מהעובדה הזאת שאתה שולף איזה משפט מאיזה מקום, כי מה כאן, אתם רואים פה את רב אברום, אתה שולף איזה משפט, אז אתה כבר חושב שדעתו של הרב הזה ככה, בלי שאתה קראת את כל המקורות. בסיכומו של דבר, בכל העניינים האלה לא שואלים שאלות את הרבנים שהם לא בדרגה הגדולה הזאת. אולי בעזרת השם במשך השנים הם יגיעו לדרגה הזאת. ובינתיים הם לא בדרגה הזאת. איך רב אברום תמיד היה מגדיר? מי שידוע שהוא מתיר עגונות, שזה שיא השיאים של הקושי בהלכה, ומוסר את נפשו על התרת עגונות, הוא מהשורה הראשונה של גדולי הדור. מי שלא מגיע לדרגה הזאת, אז הוא לא יכול לפסוק בעניינים האלה. גם לא יכול בוודאי לחלוק על רבותיו. בסיכומו של דבר, בוודאי, שרב אברום שפירא ועוד הרבה מגדולי ישראל הגדולים והקטנים, רבנים גדולים, רבנים יותר קטנים, שחתמו על הדבר הזה, בוודאי שאסור בשום אופן לקיים דברים שהם נגד התורה. אין בזה שום ספק. אם זה באמת הצבא, צריך לקבל שכל, וככה אמר פעם, לא מזמן בשבוע שעבר היה, הייתה אזכרה לרב גורן. אז אחד האלופים הדתיים בצה"ל שעבר, הוא דיבר על הדבר הזה, והוא אמר, מה זאת אומרת? יש... הוא דיבר על שחרור מחבלים. הוא אומר, מה זאת אומרת? יש אדם שלנו, חייל שלנו, שהוא כלוא אצל הגויים. קודם כל, גם הגויים לא מקיימים, חלקם, האמריקאים למשל, לא מקיימים אף פעם מסע ומתן על שחרור כשיש חטיפה. אתה מתחיל עם המסע ומתן, הוא מתחיל בכמה משוחררים, ואחר כך אתה עובר. מה כן צריך לעשות? צריך להיכנס עם הצבא, ולקחת את הבן אדם הזה שהוא שבוי שם. לא להפסיק מערכה באמצע, כך הוא דיבר על המערכה האחרונה שהייתה בעזה. להפסיק את המערכה האחרונה עד שאתה לא תופס ומוצא את המקום הזה שהחייל הזה נמצא. במאמר מוסגר אני רוצה להגיד לכם, אני בטוח כמעט שצהל גם יודע איפה נמצא. אם צהל יודע איזה מכונית ששם נוסע איזה רב מחבלים, בשעה זאת וזאת באוטו הזה והזה, וזורקים עליו למעלה איזה פצצה, אז צהל כן יודע, לא יודע, לא יודע, אבל בכל אופן זאת הדרך. אז צעקו לו, אבל יהרגו חס ושלום חיילים. אומר, זה תפקיד הצבא. הצבא עושה מלחמה. הוא עושה מלחמה של הגנה, הוא עושה מלחמה על מחויבות לכל חייל להחזיר אותו בחזרה למשפחתו, הביתה, וגם חס ושלום, אם הדבר הזה קרור במלחמה, וזה מלחמה, זה דבר שלא כולם חוזרים בשלום מהמלחמה. זאת המציאות, זה מה שצריך לעשות. זאת ההדרכה שצריך לקבל ולעשות אותה. גם בענייני הוא וגם בעניינים האלה, והכל בהחלט במסגרת מסוימת של גדולי תורה, מהשורה הראשונה שהם חייבים לפסוק גם אם הדבר הזה לפעמים לא כל כך נעים. טוב, נעמוד פה.